טוב, אז היום במכירת חיסול, בתוכנית בחירות. התוכנית תהיה 90 דקות כנראה על השעון. בזירה יש לנו פה שני מרואיינים במשקל בינוני כבד. יום שלישי הקרוב, באחד לאחד אחד, שתיים שתיים, בחירות בישראל, מערכת הבחירות ה-25. אירוע די שכיח במחוזות שלנו, אבל אולי הפעם נראה שינוי. אולי כן, אולי לא, מה שבטוח אולי, אולי משחק מחור, אולי שיטה רקובה, אולי זה תיאטרון בובות, ואולי יש לא לציית מתוך אחריות לשיטה, ואולי יש לתת לגיטימציה לשיטה הנוכחית. בפינה, ממי, לא להצביע, והעיקר לא להצביע כלל גולן. בפינה הזאת, אמיר...
אפשר גם ביחד לא נצביע.
אפשר גם ממי, גם ביחד לא נצביע כלל גולן. פינה ימנית, תמיר, תורגל, רודף, גל. האחד עורך דין, השני עיתונאי, אבל אני מקווה שאנחנו נדבר עם תמיר וממי, פתיח ומתחיל. טוב, אז ממי גולן הוא עיתונאי וגם יזם וגם קופירייטר. עבד בהרבה עיתונים, כתב, נצר למשפחה של עיתונאים, אפשר להגיד גם. ניהל מערכות בחירות כקופירייטר וקמפיינר. זכה בפרסי עיתונות, חזר מספרד לטובת בתקופת הפנדמיה וחזר לכתוב כעיתונאי.
איך חזר? גירשו אותו מספרד.
גירשו אותו מספרד.
גירו ספרד.
כן, גירו ספרד. ממי חזר אל הארץ הנושנה. אחד המיזמים של ממי זה עיתון בראשית, הוא המקים שלה, או ממקימיה, לא... כיום הוא עובד...
המקים
של עיתון בראשית.
המקים והפורש הראשון.
עיתון בראשית, המקים והפורש הראשון, זה הישג אדיר. אגב, העיתון בועט.
כמעט, אגב, כמעט באותה עת.
המונח של הפנדמיה.
היום עובד על מיזם רדיו שנקרא הרי החדשות, ואת רוצה להוסיף משהו, לחדד, לשייף? בתיאור איש משפחה, יזם.
כן, כן, מעולם, כן, נשוי לג'ויס, אב לארבעה, אבל בכל העיסוקים שאתה מציין, מעולם לא עסקתי בעת ובעונה אחת. זה חשוב לצורך המשך
השיחה.
כשהייתי יזם, הייתי יזם, כשהייתי קופירייטר, הייתי קופירייטר. כשעסקתי בעיתונות, עסקתי בעיתונות.
אוקיי. תמיר תורגל, מחלק את זמנו בין ישראל לאירופה, עורך דין, לזכויות אדם, יושב ראש, כמה שנים של עמותת חיסונים, בחירה מושכלת?
העמותה קיימת, אני חושב, קרוב לשלוש שנים, אבל הפעילות של הקבוצה, העמותה הוקמה כמסגרת, אז אפשר להגיד שאנחנו קיימים 8 שנים.
אני חושב שהעמותה הזאת היום מגלה יותר ויותר את החשיבות את החשיבות שלה. מספק הרבה עזרה וסיוע לתושבי ישראל מאז פרוץ משבר הקורונה, מבחינה משפטית. ומחלק את זמנו בין ישראל לאירופה, להוסיף, לשייף, לחדד.
נרדף אחרי, על ידי לשכת עורכי הדין לאחרונה.
לחלוטין, הוציאו על הוונדטה, וזהו. טוב, אז אם אתם יכולים, אני אשמח שאני אדבר עם תמיר וממי, ולא עם העורך דין והעיתונאי שהצגתי עכשיו, ואם גם אתם יכולים לקלל, קצת לצעוק, לסנוז, זה מוסיף לנו באחוזי הצפייה אחר כך, בסדר?
לא, לא הולך לי, אני תראה, אני משקיע מאמצים אדירים בלראות פרח, לא מהיום.
תתאמץ, אתה יכול יותר, בסדר.
אבל מילולית אני יכול לעזור.
טוב.
אהבתי את הקטע עם עניין.
טוב, אז בוא נתחיל, בסדר? נתחיל בשאלות, יהיה לנו שאלות קצרות, שאלות ארוכות, בוא נתחיל בשאלה. ממי, אתה בחודשים האחרונים מפרסם בפייסבוק, יש לך איזה 10 פוסטים על אומץ, לא רק על אומץ, אלא בכלל שקוראים לו להצביע כלל בעת הזו, בעידן הזו. עברת שם איזשהו תהליך לפני, אבל בוא נניח שהמסר שלך לא להצביע מצליח, כן? אומץ מקבלת מספר לא מספיק, לא מספק, 20, 30, 40 אלף, אני לא יודע כמה ואולי פחות, אבל, וגם למפלגות אחרות יורד האוויר. בסדר? אומץ לא עוברת, לא נכנסת. כל הליצה נורוביץ, מאיר פרץ מקבל פרס חסיד אומות העולם, כן? כל הבוטים, כל היחצנים של משרד הבריאות, כולם, כל השומפלבים והיובל לא נוח להררי, כולם אומרים כי שלא מפלגת מתנגדי החיסונים היא הוכחה ברורה שלא עומד מאחורי ציבור משמעותי, וזה מלמד שהציבור תומך בגדול במדיניות משרד הבריאות, ולכן, בגלל שזה מדובר בציבור צעקני, אנחנו לא ניתן לו את המשקל יתר, ואנחנו נדאג להתנהלות בריאותית הדוקה יותר, מתנגדי החיסונים, עם קהילה שולית, אוונגרדית, הנה המזגן מתרוקן, גם הזגנים מתרוקנים. ואנחנו נדע להתמודד איתם, ולכן לקראת החורף והמגפות הבאות, האבולה והפוליו שבאים עלינו, אנחנו נהדק את, את אמצעי האכיפה שלנו על אותה קהילה שולית ואיומה. איך, איך, איך תרגיש לי שזה יקרה אם זה יקרה?
כאילו כל זה, כל זה קרה כי ממי גולן כתב בפייסבוק. נגד אומץ.
לא, אבל...
לא, זה תהליך מופלא, כי אם, אם אתה צודק, אז אני אשווה את משקלי בזהב, אחרי שרזיתי. אני קטונתי מלענות על השאלה הזאת שקשורה בממי ואומץ, כי אין לי שום דבר עם אומץ. מה שהיה לי עם אומץ להפך הוביל אותי לתובנה, שהאכזבה מאומץ הובילה אותי לתובנה של לא להצביע כלל. ההתחלה הייתה לגמרי אחרת. הייתי נגד הצבעה. מההתחלה. כמה, וגם ביטאתי את זה בפייסבוק, במאמרים במקומות אחרים, ברעיונות, כמה אומץ, והבטא איזושהי, גם בשבילי, איזושהי תקווה קטנה. מי שהקים אותה לשיטתי או לתפיסתי זה דוקטור אמיר שחר, מי שהיה אמור לעמוד בראשה. כאשר נוכחתי לדעת שאומץ הולכת בדרך כל מפלגה, אז חזרתי לעמדות המקוריות שלי. זאת אומרת, ניסיתי להוכיח בהתחלה או לעמוד על האמת, התעקשתי להוכיח שתהליך הבחירה לא היה תקין, כתבתי מה שכתבתי, נאבקתי מה שנאבקתי, אבל בסופו של דבר, ברגע זה, אם תשאל אותי, אם מעניין אותי, אם אומץ תגייס או תקבל 20,000 קולות או 32,700, אני משולל כל עניין בשאלה הזאת.
אני יודע וראיתי וקראתי שברגע שאמיר שחר סיים את תפקידו כמועמד מספר אחד של אומץ, אתה יצאת מה... זאת אומרת, השאלה שלי אליך, אם דוקטור אמיר שחר היה היום בראש מפלגת אומץ, היית מצביע?
לא.
לא?
לא. היום לא הייתי מצביע.
כי זה היה עיקר...
לא, זה היה...
הטרוניה שלך.
לא, לא, זה לא היה עיקר הטרוניה שלי. עיקר הטרוניה, לא. עיקר הטרוניה שלי היה קשור לתהליך, לצורת הבחירות, לעובדה שמקימים מפלגה חדשה בישראל, שצריכה לייצג איזושהי תפיסה אחרת, איזשהו אור אחר, התייחסות אחרת לחיים הפוליטיים והדמוקרטיים. ואתה רואה כבר בצעדים הראשונים שהיא עושה, שהיא כושלת בבסיס. מהו הבסיס? הבסיס הוא תהליך הבחירות הפנימיות. הבסיס הוא מי ממנה את יושב הראש, איך קובעים את האג'נדה ועל איזה בסיס.
אוקיי, יש לו ציפיות קצת גבוהות ממפלגה שנמצאת בתוך אזור קרב יחסית. אנחנו תחת סוג של טרור, יש לה חודשיים, שלושה, הכל על קראי תרנגול, התארגנויות של גרילה, ואתה אומר עכשיו, בגלל שהם לא ענו לפי ולא הכניסו את הפתק נכון, והפרוטוקול
היה... לא, 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 זה לא שלא הכניסו את הפתק נכון. לא הכניסו את הפתק בכלל. זאת אומרת, אלפי אנשים תרמו כספים לאומץ, אלפים הביעו בתמיכה. יש איזשהו תהליך בסיסי שהיה צריך להיערך של פריימריס, או לפחות של פנייה אל האנשים ששמו את מיטב כספם בסיפור הזה. לא נעשה שום דבר כזה. זאת אומרת, התכנסה בסופו של דבר איזושהי ועדה. על פי עדויות שאני שמעתי, הצביעו שלושה אנשים, בשני פתקים בחרו את יושב הראש. אז למה אני צריך את אומץ בשביל זה? יש לנו את ביבי, יש לנו את לפיד.
נשמע שכן היית מצביע. אם זה עיקר הטענה שלך, וזה לא היה קורה הסיטואציה, אמיר שחר היה שם, והם היו בונים את המנהיגות סביבו, וכולם היו מתאחדים כדי לבנות לו את המודל של מנהיג, מסייעים לו להיות הסמל והערכים שמאחורי המפלגה הזאת. האם היית שוקל את זה? האם זה כן היה?
אני באמת, ארז, אני באמת לא יודע.
יופי, קודם כל אני שמח, זה מה שאני שואל שאלות.
לא, אני באמת, כן, אני באמת לא יודע. לא, השאלה מצוינת, אני לא יודע. אני יודע שבחיים יש תהליכים שמתרחשים ומובילים אותך בכל פעם לאיזושהי תובנה מחודשת. אני יודע שגם מכל מה שאני אומר ויודע היום על האירועים המפלצתיים שאנחנו נתונים בתוכם, למדתי בשלבים. אני יודע שהיה לי מאוד קשה להסתגל ולקבל ולהבין ולדעת איפה אני אמצא באמת, מפני שבאמת נולדתי בבית של פוליטיקה ועיתונות, בית שבו אם היית אומר אני לא מצביע, אז אתה כמעט כפרת בעיקר. לא היה עולה על הדעת לעשות דבר כזה. ועברתי איזושהי כברת דרך. אתה יודע מה? עברתי אותה באמצעות אנשים שלא נולדו בבתים כמו שלי, ולא גדלו בשום שחיות חמדה של עיתונות. עברתי אותו באמצעות אנשים שגם אינם מצביעי שמאל קלאסיים, אלא באמצעות אנשים פשוטים שהחושים שלהם היו מספיק מחודדים כדי להגיד לי את האמת. והאנשים האלה אמרו לי את האמת שוב ושוב ושוב עד שהיא נקלטה. כי זה היה תהליך. בתחילת התהליך דיברתי נגד השפנדמיה, המצאתי לה ביטויים קריאטיביים, שמגפה, השפנדמיה וכו', עד שהבנתי שאנחנו לא שם.
כן.
זה בכלל לא הסיפור.
כן.
לא לשם אנחנו צריכים להגיע. לא זה מושא הביקורת. והיום אני אמצא באיזשהו מקום בסוף התהליך הזה, שבו אני אומר, הבעיה היא לא אומץ, ולא מרץ, ולא עבודה, ולא הליכוד. כל משחק מחור.
אוקיי.
והבילי.
אוקיי. אנחנו נדבר על זה כי בכל זאת בטקסטים שלך היה העניין של איך אומץ משקפת את הפוליטיקה הישנה והרקובה מבחינתך. ככה זה השתקף. אבל בוא רגע...
אני לא השתמשתי במילה רקובה.
לא, לא השתמשתי.
השתמשתי במילה, אבל... במילה, במילה, במילה ישנה, מאכזבת.
כן, כן. ואני אגב נוטה... טוב.
והייתה לי עוד בעיה והיא עדיין קיימת. הבעיה היא שברשות אומץ עומד אדם, שאומנם המראיינים שלו...
חכה רגע, טוב.
חיכיתי.
תמיר, מה נשמע?
מה העניינים?
קנית חלב פעם בשבועיים האחרונים, לחם, זה שאלה של אופירה ברקוביץ', ראיתי שהם שואלים, פותחים בכמה עולה חלב, כמה עולה לבדוק, האם אתה...
אתה מחובר לעם.
מחובר לעם.
אני מחובר לעם, יפה.
אני סומך עליך. תשמע, תמיר, השאלה שהכנתי לך לפתיחה.
כן.
לא יודע, אתה יודע, אבל השבוע ראש ממשלת מחוז אלברטה, מסתבר שיש מחוז כזה בקנדה, היא הודיעה, הודעה שהיא מפסיקה את שיתוף הפעולה עם הפורום הכלכלי העולמי. בסדר? אותי מעניין לדעת מה, כבן אדם שסך הכל קורא להצדיע באומץ, סך הכל, מה אומץ חושבת על הפורום הכלכלי? אומץ מזוהה כרגע כמפלגה שהטיקט שלה מסתמן כעניין בריאותי בלבד. נכון, הם מציינים עוד כמה דברים, אבל מיואשים... של הבחירות בגדול מעדיפים שיניחו להם את האמת במלואה למה שקרה ולמה שקורה בעולם. יש תהליכים שמקדמים בעוצמה סדרי עולם חדשים בכל הכוח. התקשורת מרדדת את זה, מעלימה את זה מהציבור הישראלי והכל תחת כותרות של ניהול אוכלוסייה ומשפר הכלים ומעבר לכסף דיגיטלי וערים חכמות. אף אחד לא מדבר על זה מספיק. אתה חי חלק מהזמן בהולנד. אתה בוודאי יודע שכשגוזלים אדמות חקלאיות מחקלאים הולנדים תחת רגולציות של משבר פחמן ומשבר אקלים, זה קשור גם אלינו, זה קשור למה שקורה. אז אני רוצה לשאול אותך, כמה נוח לך עם ההתייחסות של אומץ לכך, והאם אתה לא חושב שהם טעו כשהם הכלילו את עצמם באג'נדה שהיא סך הכל אנקדוטלית? למה לא מספקים מבט שמחבר את הנקודות? למה ללכת לשיננית כשצריך ללכת לטיפול שורש?
טוב, אז מהפתיח של מה שקרה, של השיחה עד עכשיו, אני מבין שאנחנו שמים את אומץ במרכז, ומבחינתי זה לא האישיו.
אנחנו נדבר פה על הצבעה.
המשבר אמון שאתה מדבר עליו, המשבר אמון שאתה מדבר עליו הוא בעצם באמת איזשהו צומת שאנחנו מציעים בו כרגע בין עולם ישן לבין עולם חדש. העולם הישן זה עולם של מפלגות, זה עולם של הצבעות, זה עולם של הממסד, זה עולם של התגבשות של עם. בוא נדבר על עם ישראל כרגע, ותכף נגיע לגלובלי. שהגיעו לפה מהתפוצות, תחת לחץ מאוד גדול וסכנות, וניסו להתגבש. מה שהתאים פעם, בתקופה של סבא שלי זיכרונו לברכה, שהיה פנקס אדום, והיה חברות במפלגה, הזהות של האדם, עם הקולקטיב, הקולקטיב שסובב אותו, היא הייתה אחרת לגמרי מה שיש היום. ולכן יש בעיה שבר מאוד מאוד גדול עם נושא של הצבעה לבחירות בכלל. אז לפני שחל דיברנו, אומץ או לא אומץ. ברור שאם כבר אדם שוקל ללכת ובכל זאת להשתתף במשחק הזה, ותכף אולי נגיע לסיבות למה כן ולמה לא, אבל ברור שהתנאי המקדמי הראשון זה שיהיה מישהו שיהיה לו, יעבור לפחות את המינימום ההכרחי, והשאלה אם אומץ נמצאת שם או לא, זה שאלה שאפשר לגעת בה. אבל בוא נמצא מתוך הנחה שהאופציה הזאת על השולחן, שיש מישהו שעובר את המינימום ההכרחי, גם אני עובר, כמו ממי, איזשהו תהליך מסוים של, של, של שינוי. קודם כל, היום אני לא יכול להגיד זהות, אבל ההבנה שלי של אנשים שהם לא מוכנים לשמוע, המדינה באופן, כאילו לא רוצים להצביע בשום צורה בשום אופן. מאוד מאוד חזקה אצלי היום, זה מאוד מאוד ברור לי ומובן לי, כי הרציונל, בלי להתפזר עכשיו, הוא בסיסי. המדינה התהפכה עלינו. האנשים שאמורים, אנחנו, לא משנה, אנחנו כן הצבענו בעבר, לא הצבענו, לא משנה, באופן הדמוקרטי, so called, כן היה או לא היה דמוקרטי, לפחות למראית עין, הם נבחרי העם, נבחרו, הם אמורים להיות משרתי הציבור, הם אמורים לפעול למען הציבור, והם בגדו בנו. כשאנחנו רואים את הדטריוריישן הזה לאורך הרבה מאוד שנים, אבל פה בשנתיים האחרונות, כמו שמי, אני חושב שיש לך זכויות יוצרים על הפנדמיה, יש פה אקסלרציה מטורפת של המציאות הזאת, ולכן הרבה מאוד אנשים אומרים, אני לא במשחק בכלל.
אני חושב שהבגידה הייתה קונסיסטנטית לאורך השנים, פשוט עכשיו היה איזה מין סכין, אז זה יותר בולט.
נכון, ופה אני, יש לי זהות מוחלטת עם ההכרה של המיאוס הזה והגול הזה, ואנחנו לא רוצים לחיות את העולם הזה של פעם, של ההורים שלנו. עכשיו, מה עושים עם זה הלאה? שאלה בפני עצמה, אבל אם...
אתם מסכימים בעניין הזה שאנחנו בנקודת שבר, מעבר, או משהו שנהיה יותר גלוי בהקשר של עולם ישן, עולם חדש, יש פה איזשהו שינוי בעידנים, אתה גם, אתה מרגיש את זה?
לגמרי, לכן אני מציע לא להצביע. לכן הפתרון שלי הוא פתרון שאומר שרק אם נצליח יחד בכוחות משותפים למוטט את השיטה, קרי, לגרום לכך שאחוזי ההצבעה ירדו מ-50% למטה, אז היה לנו סיכוי, כמובן שמבחינה משפטית, תמיר יודע את זה טוב ממני, זה לא יעשה כלום, כי תמונה ממשלה והיא תקום והיא תשלוט. אבל כאשר האמון יתערר באופן בסיסי, כאשר יהיה ברור של הממשלה הנבחרת, כל ממשלה אגב, זה לא משנה לי איזו, אוקיי, יש, היא ממשלת מיעוט מוסרית, זאת אומרת, אין לה בעצם שום יכולת להתבונן לנו בעיניים ולהגיד לנו, אני מחוקקת כרגע את חוקי ההסמכה האלה, החדשים, הישנים, מפני שאתם מיניתם אותנו, אז לאט לאט יתחיל תהליך של קרסום, ותהליך הקרסום הזה, בסופו של דבר, יוביל למרי אזרחי לא אלים, להתקוממות, לחיסול הקיים. ועכשיו, חיסול הקיים, אתה רוצה לשאול, אז אני אצור אותך.
לא, אני רוצה להקשיב. אני רוצה להוסיף למה שאתה אומר, כי אני לומדת בתוך עולם היהדות, אחד המשפטים שאני אוהב, זה שהמהות קובעת למצבים. ובאמת, כשהמהות היא... כשהמהות קובעת למצבים, זה אומר שאם באמת יש אי אמון אמיתי פנימי, זה חייב להשתקף במצבים של היום-יום.
נכון.
אבל מצד אחד, אבל את אותו דבר אפשר לומר, זה יכול גם להשתקף בשיטה שאנשים אחרים יהיו, עם דעת אחרת, ששליחי הציבור אולי באמת יהפכו להיות שליחי ציבור. לא יודע, אני שואל.
לא יודע, יש לך, תשמע, יש לך כנסת שהוכיחה איך היא מתפקדת במשך 3 שנים של משבר. כנסת שברחה 119 איש לטעמי, למעט גדי אברקן, שברחו מכל סוג של הכרעה, מעורבות, התמודדות עם משבר או עם מצוקה, שנעלמו ברגעים הכי קריטיים של הדמוקרטיה הישראלית, שהותירו אותנו לנפשנו נבוכים, מומללים ועלובים, ששיתפו פעולה עם אג'נדות סטניות של איך לעבוד עלינו, לשגע אותנו, לקרקס אותנו, להוביל אותנו קדימה ואחורה באמצעות תואבות כמו פרופסור דן אריאלי. ואני לא חושב שהם צריכים לקבל איזושהי התייחסות מכל מין וסוג שהוא.
תראה, אנחנו כולנו נראה לי מסכימים על זה שהמצב, אנחנו בהחלט עולם ישן, עולם חדש, אנחנו רוצים ללכת לעולם החדש, סליחה, ואני חושב שנוצרה פה קהילה חדשה של אנשים שאנחנו בדרך כלל, הגדרה של, כשמדברים אחד עם השני זה קהילה של הערים, כי אנחנו רואים את האנשים שבעצם נוח להם עם המצב כפי שהוא כרגע.
אולי נוח להם, אבל אני לא אוהב את הביטוי ערים, כי יש בזה משהו כאילו טיפה מתנשא. תחשוב שאתה מגלה שההורים שלך מתעללים, או מכים, כל אחד עובר תהליך אחר. אני רוצה להגיד לך שהרבה מהחברים שלי המחוסנים, שהם לא ערים למה שקורה, הם יותר חברים ויותר מכירים. אני לא רוצה להיקשר לקהילה. אני אומר לך את האמת, יש משהו שלי אישית מפריע בעניין של עכשיו להיות שייך לקהילה שאנשים שהם יודעים דבר. זה נכון שיש התעוררות לאספקטים מסוימים שהרבה אנשים מעדיפים לא להיות. אבל ערים ורדומים, אני לי קשה עם הביטוי הזה, סליחה ש...
כן, לא, אני מקבל את מה שאתה אומר, יכול להיות שזה לא ביטוי מולה מוצלח, ממי הוא חזק בביטויים, אולי יוכל למצוא איזשהו משהו, איזה קופירייטר כזה.
כן, אבל, יש לי, יש לי הגדרה, יש לי הגדרה, אני יכול לעזור לך, בני אדם.
בני אדם זה כולם.
זאת הבחנה נהדרת.
זה גם וגם.
לא, לא, לא בדיוק. לא בדיוק, כי מי
שמשתף...
בדיוק יש הבדל בין איש לאדם.
נכון.
אדם זה אדמה לעליון, אדם זה...
תקשיב, מי שמשתף פעולה עם האירועים האלה, אני אגיד לך שהוא, יש לו איזשהו מבנה אנושי. להגיד לך שהוא בן אדם בעיניי, הוא לא בן אדם.
תראה, אבא שלי הוא אדם, אבל הוא עדיין התקשר אליי. ובתחילת האירוע, ופשוט כמעט והתייפח, איך אתה מעז לסכן את כל המשפחה? הוא אומר לי, עכשיו, הוא יחסית ערירי, טלוויזיה מולו, מצבו הבריאותי לא טוב, הוא קורבן, קורבן
אני לא שם, אני לא שם, אני לא שם, הוא בהחלט קורבן, אני מדבר איתך על מי שאחראי, מי שמקבל את ההחלטות,
לא, זה
מי שמתייג את התווים הירוקים, כן, מי שהוביל אותנו בעיניים פקוחות לתוך האסון הזה, לא מי ש, לא מי ש, כן, לא מי ש, לא מי ש, לא מי שכשל, לא מי שכשל.
אני יודע למי.
אני עוד פעם, אני מסתכל עלינו גם, בכלל, אמרתי לך לפני השיחה שכדי לדון בנושאים מהסוג הזה, כמו של בחירות, צריך לעסוק קודם כל בכמה וכמה הקדמות. עכשיו, מכיוון שזה בכל זאת רעיון שצריך להיות מדויק ולא לשעמם את הצופים שלנו, אז אנחנו לא נוכל להעריך הרבה בדברים. אבל בכלל, מה זה ההתכנסות הזאת של השבט הגדול הזה שנקרא עם ישראל, עם שהוא אחד, מה מייחד, מייחד אותנו ועוצר לנו איזשהו בידול מקבוצות אחרים, מחטיבות אנושיות אחרות. ועכשיו, בתוך החטיבה הזאת, איך אנחנו מסתדרים בינינו? ויש, עוד פעם, קונספציה מסוימת שהיא ייחודית למזרח התיכון פה, לפחות עד עכשיו והנדמה לנו, אני חושב שלרובנו, שיש פה איזו מדינה קטנה, איזשהו אזור קטן, גם מדינה זה נושא שצריך להגדיר אותו היטב, שהיא פועלת על בסיס שהוא בסיס שנקרא דמוקרטי, בניגוד למקומות אחרים.
במזרח התיכון.
כן, ועכשיו, כמו שאמרתי, יש שבר מאוד מאוד גדול. עכשיו, השאלה מה עושים עם זה? פתרון מסוים שאתה אומר ממי, שאתה מציע, אתה אומר, תראה, בואו נעשה, לא נצביע. עכשיו, באופן עקרוני, קודם כל נלמד מזה, מבחינתי, עם כל מי שיתעורר, יתעורר במובן הזה, בואו לא נגדיר ערים באופן כללי, אבל התעוררנו כולנו, וכל אחד גם ברמה אחרת, למציאות שהיא לא הייתה כפי שהייתה, בקונספציה שלנו, בתפיסות שלנו. אז דבר אחד שיכול לצאת טוב מזה, שאף אחד מהאנשים שהתעוררו ואיבדו אמון לא יצביע, ושאנחנו נדע פחות או יותר מה הגודל של הקהילה הזאת, המחנה הזה, מה שאתה רוצה, אפשר לתת הרבה הגדרות. אני כן רוצה לדייק.
אז אתה אומר, כן להצביע על מנת שתהיה איזה לבנות את ה...
אני אומר שגם
אם לא נצביע, של האנשים האלו,
גם אם כולנו לא נצביע, אז אנחנו נדע נפח מסוים. אם אנחנו, אם כל האנשים שהתעוררו יצביעו כמאמינים, כי בוא נגיד ככה, תראה, אני לא בטוח שהאומץ יושבים במשבצת הנכונה, כי אני לא חושב שהם נותנים, אני יכול לדבר בשם עצמי, מענה, אני מבחינתי הם עוברים את הקו האדום, הם כן שווים את ההצבעה. אם החלטת שאתה לא רוצה להצביע, אני לא בכיוון של לשכנע אף אחד לנסות להגיד מה כן. אני כן חושב שאנחנו צריכים בשיחה הזאת לשים על השולחן את האלטרנטיבות. כי אם לא, אז איך מביאים? אז מי נתן פה פתרון רעיון מעניין? אומר, תראה, אנחנו נעשה את ההפיכה בדרך כזאת. א', נעשה אי ציות חברתי. ננתק את עצמנו מהמערכת עד כמה שניתן, זה אגב מעט מאוד ניתן במצב הקיים, אבל ככל שנעבור הזמן ולמעלה יבינו את הדבר הזה, הם לא יכולים להכריח אותנו, אף שהם לא יכולים להכריח אותנו, והצטרפו עוד ועוד ועוד, ואז יהיה הטיפינג פוינט הזה. אז אי הצבעה ייתן לנו איזשהו סדר גודל, וגם הצבעה, אם נניח שניצא מתוך הנחה לצורך הדיון מהם, שיש איזושהי מפלגה שמייצגת אנטיטזה למה שקיים היום, לא ככל המפלגות, אז גם זה יהיה מדד. מה גודל הקהילה הזאת ופה אני רוצה לדייק, אני רואה את זה קהילה, משפחה, שבט, מה שאתה רוצה לקרוא לזה, של אנשים שמתכנסים ביחד בעל כורחנו. והשבט הזה, או הקבוצה הזאת מאוד מפולגת. יש מבחינת הלב חיבור מאוד חזק, ואני רואה את זה. אנחנו, בזמנו התחלנו, היה את הגלגול של אפשר, ולא נגענו בו אומץ, באופן עקרוני איזושהי תוצאה. המשכיות מסוימת של אפשר, לא המשכיות ישירה בכלל, חיבור עם אנשי מחץ, שזה משהו שהיה wishful thinking של ענת, של, סליחה, של אלונה אלמן עוד בתקופה של אפשר, אבל זה לא היה מטרה מוחלטת, זה היה בהתאם למה שהתפתח. ברגע שאפשר, וגם אני גויסתי על ידי אלונה, לאפשר, כי אני בהתחלה אמרתי, מה, אני לא פה בכלל, לא כל הזמן, ואני לא בעניינים, אני לא מספיק בה.
אגב, אני זוכר שחטפת קיתונות של ביקורות והתייחסויות בפייסבוק, אני זוכר אותך...
שאפשר יצאה להשקה.
כן, שאפשר השיקה את עצמה.
כן, אחרי שאפשר השיקה את עצמה, אני יכול להגיד לך שאני יכול לדבר בשם עצמי, אבל נראה לי שגם אחרים שהיו איתי בקבוצה, אנחנו היינו בעמדה, אני מצייר מצד מעריך, שאיסו אותנו על כפיים. כי אנחנו ישבנו בערך 3 חודשים, עשינו פגישות שבועיות, בזומים, אז ניסינו לבנות מערכת מאוד מקצועית.
כן, כן,
אני זוכר. כי אמרנו דבר כזה, אנחנו לא באים פה, עוד בכלל לא היה סגור, כי אין מפלגה.
עוד הייתם ברור אם אתם מפלגה או לא, ניסיתם לבנות שיטה מחודשת שיכולה להתגבר על השיטה הישנה.
נכון, ומי שנכנס, היו שם אנשים שהכנסו בגלל שדיברו על אלטרנטיבות, רצו לצאת לפתח או לחזק דברים שקשורים ל... איך אפשר לתת מענה לאנשים כדי שישתמשו כמה שפחות במדינה. והיו אנשים כמה שאמרו, בסדר, זה נהדר, אבל יש מקום אחד שהוא הזירה, הארנה המרכזית, שהיא קיימת כרגע, ובה צריך לפעול גם, אי אפשר להזניח אותה, וצריך ללכת לכיוון הזה. אני באופן אישי, אגב, הייתי מאוד מיליטנטי בגישה שלי. אני נגד מפלגות, אני נגד הכנסת, אני אפילו יש לי השגות לגבי הנושא של המדינה, למרות שעברתי היום על חוק העונשין לגבי סעיף המרדה, כדי לראות מה הגבולות, כי אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע למלחמת אזרחים, אני חושב שזה פתרון הגרוע ביותר, אבל מבחינתי הוא גם פתרון.
אתה חושב שזה עניין של מלחמת אזרחים, שזה מלחמה מול ראשי האזרחים? כי אני לא חושב שבאמת...
זה נכון, אבל כרגע...
אלא כן ימשיכו לפמפם ולמנף ולגדול על חורב... למנף את עניין הססני החיסונים וסרבני החיסונים כאויב משותף, כי זה מה שעשו בהתחלה.
כבר אי אפשר, כבר אי אפשר.
זה לא כבר אי אפשר, נכון, זה כבר לא...
לא, זה משחק שנגמר.
אני חושב שהמושג הזה שאפשר להגיד מלחמה, הוא בין, הוא מאבק, הוא בין העולם הישן לעולם החדש. והעולם הישן, יש הרבה אנשים שמחוברים אליו מסיבותיהם שלהם, בין אם זה הפרנסה, בין אם זה אני עובד מדינה ואני מרופד מכל הכיוונים, בין אם זה אני מזריק לעצמי כל ערב את ערוצי החדשות הממוסדים, שזה רעל טהור.
טוב.
זה, והם עוד אומרים לאנשים, אל תלך ללמוד מהמדיה החברתית. המדיה החברתית פתחה את האפשרות לבני אדם באמת לקבל אינפורמציה ממקורות שונים ולהצליב.
מיכל.
המדיה הממוסדת אומרת, לא, כל אחד יכול להגיד משהו בפייסבוק או באינסטגרם או בזה, אז אל תקשיבו בכלל למה שקורה שם. למה? כדי שאנחנו נוכל לשקר לכם בצורה ממוסדת, מסודרת, את כל הרעש.
אבל גם ערוצי השקרים כבר מתחילים לחוות את השפל שלהם, ותודה לאל על כך לא מספיק, אבל אני מקווה שזה יגדל.
זהו, אז אני כן אומר, בלב אנחנו מאוד מאוחדים, אנחנו גם מותקפים. הקבוצה הזאת התחברה בגלל שאנשים אומרים, בוא, אני צריך את החיים שלי רגיל, והמציאות מתהפכת עליי, מה אני עושה עם זה? והנה עוד אחד כמוני ועוד אחד כמוני ועוד אחד כמוני, וזה מה שחיבר, אבל עכשיו מה עושים עם זה קדימה? באופן טבעי יש מחלוקות לגבי זה, והאם אנחנו צריכים כנסת לעשות שם איזושהי פעילות מבחינתי כדי לפרק אותה, אבל קודם כל לפרק אותה באמצעים קשרים, כלומר בדרך יש שתי אפשרויות, וזאת הבעיה שלי ואני עושה מסכן. זה או שאנחנו נביא את השינוי שאתה מדבר, יכול להיות שגם יכול לבוא באופן טבעי, לי קצת קשה להתחבר לדברים שאתה אומר, שכאילו יבינו למעלה שהעם לא איתם, אני חושב שהם מבינים כבר היום שהעם לא איתם, זה לא רלוונטי, לא מזיז להם, או שאפשר יהיה לעשות מהלך, אבל שוב, אומץ לא מייצגים את זה, אבל אומץ לפי דעתי תחנה בדרך. אני בספק גדול, הם ייכנסו בכלל, אולי יקבלו את ה-50,000 קולות שאני אמור לתת להם מימון מפלגות, אולי לא, אבל אני חושב שצריך להגיע בסופו של דבר הזדמנות מסוימת שיבוא, אני מקווה שזה הכל שאני מבטא, הוא יהיה זה שיוביל את זה, שצריכה להיות איזושהי כניסה אד הוק, זאת אומרת להקים מפלגה לא בגלל שאנחנו מעוניינים בזה, אלא רק כדי להקים מפלגה שתיכנס, תהיה גוש חוסם, ותמנע כל פעילות למעט המעבר לדמוקרטיה ישירה, שזה העולם החדש. אתה בוחר את אנשים, ואתה יכול לבחור את אלונה אלמן, אתה יכול לבחור את מן גולן, את אמיר תוגל, אנחנו לא צריכים להיות מחוברים לאיזה מפלגה עם פנקס, ולעשות דילים, וכן הלאה. השיטה הקיימת היא גרועה ביותר, אני צור בזה אולי נרחיב אחר כך.
תודה. אז באמת, ממה שעולים הדברים של תמיר, השאלה היא, האם ממי לא נכון יהיה להצביע לאומץ, כי צריך להעלות את המודעות הציבורית למה שרוב העם עדיין לא נוגע בו. כי זה עתיק אחד שאין לך את הזכות לוותר עליו כרגע. אתה לא, זה לא סוג של התפנקות כאילו, לוותר על עתיק השפעה עכשיו. יש לך פה סוג של מתקפת, מתקפה. אז כרגע השיטה הזאת היא עדיין עומדת, אז אולי בכל זאת לנסות. למרות שאני הרבה פעמים חושב שזה כוסות רוח למת, כן? אבל אוקיי, יש פה שאלה.
בוא נתחיל,
אגב,
אבל
כל מי שדיברתי איתו חברים אמרו, זו סוגיה לחלוטין מאתגרת מהקהילה שלנו.
בוא נתחיל אבל בהצגה המעוותת שהמשטר דואג להציג את הלא מצביעים. כמי שמתחמקים מאחריות, שבורחים לים,
שהמלשינון,
אם לא תבחרו, תתחרטו. זאת אומרת, אנחנו הרי רק
מי במקום לייקר את האזרח ולהגיד לו
בוא תשמע.
אני רואה שלטים בשלטי חוצות של ועדת הבחירות, קודם כל זה כסף שלנו, מממן את זה, אבל פעם ראשונה, אולי זה היה בקודמות, אבל אני לא הייתי פה אולי לשים לב, שמעודדים, אומרים, אם לא תצביעו, תתחרטו אחר כך. המדינה
ראיתי שיהיה ילדים מחלק שווארמות או משהו כזה, כמו כל
החיסונים. זה לא רק פעם ראשונה, לא רק פעם ראשונה שאתה רואה את זה.
אסור המדינה בכלל להביע עמדה בנושא הזה, הזכות של אי הצבעה היא זכות עיקרון על.
ולכן הלא מצביעים הם בעצם מפלגה. וזו הדרך שלהם להצביע. והאמירה של אני לא מצביע היא לא אמירה נכונה. אני מצביע לטובת הזכות שלי למחות נגד השיטה הזאת ולפרק אותה מהיסוד. זאת ההצבעה הכי חשובה שאני יכול לחשוב עליה היום, והיא לגיטימית לפחות כמו כל הצבעה אחרת. העובדה שהמשטר, כפי שתמיר אומר, תורח לתלות שלטי חוצות, להפחיד אותנו באותות ובמופתים, לטעת בנו את החרטה הזאת של תתחרטו. כי הרי מה המשמעות של המילה תתחרטו? כשאתה מקשיב לסתם, אז אתה יכול להגיד, אני אתחרט על זה שלא הצבעתי. אבל בתקופה חשוכה, שבה המשטר דואג להפחיד אותך על כל צעד ושעל שאתה עושה, המילה תתחרטו יש לה משמעות הרבה יותר חמורה מזה. ואם לא די לנו בזה, אז זאת לא מגמה ישראלית בלבד. כי הבוקר למשל התעוררתי כאשר על הפיד המתמעט של הפייסבוק שלי, שהתרוקן כמובן מרוב תומכי, כי אני בגדתי במחנה, יש הודעה.
קח את הדברים שלך.
זה הוורסיה הטובה. עכשיו, בתור המתמעט הזה קיבלתי הודעה מפייסבוק. פייסבוק אומר לי, היכון, יום הבחירות בישראל קרב ובא, אכן רכבך, נשכחה, פתקחה לחורף. וגם דבר עם החברים שלך.
כן,
תודיע
כן.
גם להם.
ותראה כמה כבר עשו פוסטים שקשורים, למטה יש שם
איזה לי. עכשיו, כן. כן, עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שהחרדה מפני אי הצבעה היא לא ישראלית. שהחרדה הזאת היא נחלתה של האג'נדה הזאת כולה. שהם פוחדים שלא נצביע, כי מה שאנחנו אמורים לתת להם בהצבעה זה בכלל לא את הבחירה בין ביבי ליאיר, ולא בין טיבי לשטיבי, אלא אנחנו אמורים לאשר במו ידינו את השיטה שתחלה אותנו. אנחנו אמורים לתת לה תוקף וגושפנקה, לא ברמה המשפטית, ברמה הערכית והמוסרית. עכשיו אני באופן כללי מכמעט שחר נעורי, כשהמשטר מאוד מאוד חשוב לו שאני אעשה משהו, אני עושה ההפך.
גם אני אגב.
מתוך אינסטינקט קיומי אגב. לא רק כמרד, מתוך אינסטינקט קיומי. אם המשטר
אגב,
כל כך חשוב לו
אינסטינקט יהודי אגב, כן. כי יהודי קשה לו לקבל עליו מלכות שהיא לא ישירה. קשה לו לקבל עליו בעל בית שהוא לא ישיר.
נכון אגב, והיהודים 3,000 שנה שרדו כי הם נמנעו, לא כי הם נלחמו. הם נמנעו, זאת אומרת, הם ניתקו את הקשר. הם אמרו למשטר, בסדר, אנחנו נתכנס במחוזות שלנו, בואו נקיים איזושהי
אחד מאידך דינה דה מלכותא דינה, ואלמלא דינה דה מלכותא מלכות איש את חיים בלאו.
כן, דינה דה מלכותא דבר אחר.
אז אולי, נגיד, סתם הרבי לדוגמה, האמירה שלו היא פשוטה, היא אומר, היהודי הוא לא באמת שייך לדבר הזה, זה הבל הבלים, העולם הזה זה בדיחה, אבל הוא צריך לפעול במעשה ולעשות את הדבר שלו. אז הוא קרא להצביע כל מה שמחזק שלוש שלמויות, ארץ ישראל השלמה, שלמות התורה ושלמות העם, בסדר? אז זה מה שהוא קרא לעשייה.
אבל אדם עולם ישן.
אני אגיד לך את האמת, אני לפני
שאלה גם החבדיקים אגב עוברים שבר מאוד גדול בנושא.
האמת שלפני שנתיים וחצי היית מדבר איתי על שלושת העקרונות האלה, הייתי מקדיש רבע שעה לתקוף אותך, אבל זה נראה לי חסר ערך. מה? כל הנושא הפוליטי של ימין, שמאל, קדימה, אחורה, שטחים, התנחלויות, נראה לי חסר משמעות.
האמת שיוכיחו לנו את זה שאנחנו נעים סתם במטוטלת.
לא, להפך, זה כלי, תמיד ידעתי שזה כלי של פירוד ושליטה של הפרד ומשול. אבל אם היום אתה מתבונן לרגע במשחק הפוליטי של השבוע, שבועיים האחרונים, אז אתה רואה שהמשטר עושה מאמצים נואשים. כמעט בתמימות דעים ובאחדות בין ימין ושמאל, כדי ללבות את האש הזרה, כדי ללבות שנאה, כדי להחזיר את הבוחר לתוך הקלפי.
מה הרווח שלהם מלהחזיר את הבוחר לקלפי?
תשמע, יש כאן משטר שהפך את מדינת ישראל למדינת שני משטרים, שהפכו את ישראל למדינת ניסוי, שגרמו לכך שאנחנו נאבד חיים, משפחות, עסקים, הם כולם שותפים לפשע, אגב, הם תמיד היו, והמחנה המשותף ביניהם, הבסיסי האלמנטרי, הוא לגרום לנו לאשר את השיטה. אין שום משמעות לשאלה מי ישלוט. אוקיי, אז עכשיו, אם אתה רוצה ללכת אחורה, זה גם זה עולם שתמיר מכיר היטב. הרי השחיתות בישראל היא לפחות בת 30 שנה, אם לא יותר. והיא מקיפה שכבות רחבות של החברה. והיא לא נובעת משלמונים ישירים, מזה שאנשים כותבים צ'קים, אלא מכל הגילדה הזאת של שמור לי והכניס את הבן שלך למשרה, של אליטות שנוצרו והן מטפחות את עצמן ואת החברים שלהם. ובסך הכל אנחנו אם ככה נתקלים כרגע בשלוש השנים האחרונות בזיקוק של השיטה הזאת. היא נעשתה הרבה יותר עוצמתית.
מתי ראית פעם לאורך ההיסטוריה שהאזרחים רצו להשיב לעצמם את זכויות? שנגזלו מהם, כי כרגע אנחנו עבדים, עבדים נרצעים, זה שאנחנו מצייתים לשיטה, זה שבכלל אנחנו מבקשים. מתי ראית שזה קורה בלי התנגדות שהיא, יש בה טלטלה, שהיא עקובה מדם, שיש בה מלחמה? אם אנחנו רוצים להחזיר את הזכויות, כי כרגע אנחנו בדרך אל האלגוריתם. אני אומר לך, זה ככה, ככה זה מרגיש שזה נראה.
אבל כן, אבל אני...
אז איך נראית מחאה אידיאלית בעיניך? זה מה שאני שואל.
קודם כל, אני חושב שעוד לא הגענו לקצה קצה של המחאה. אתה צריך לזכור שאנחנו כרגע בתוכנו מהלכים לפחות 5 מיליון אנשים שפשוט לא רוצים לעסוק בזה, ואני מבין לליבם, מפני שהם, אדם לא יכול לקום לשלוט את עצמו בבוקר, האם יפנו אותי בערב באמבולנס של מד"א או לא. זאת אומרת, השותפים לניסוי הזה...
מי אני אקח כעורך דין כשאני אלך לבית חולים?
השותפים, נכון, השותפים לניסוי הזה הגיעו למצב, הם עדיין בסוג של פוסט-טראומה, הם במצב של הדחקה, ובצדק. גם אני לא הייתי יכול להתמודד עם זה. זאת אומרת, אם הייתי הולך לחטוף 3 תרמיות בזרוע, כן, והייתי צריך עכשיו לקום לשאול את עצמי, האם אני מקבוצת הפלצבו או מקבוצת האוקסיד החלקי, או שאני מקבוצת המיוקרדיטיס,
כן,
לאיזה קבוצה אני בעצם שייך, אז מה שהייתי עושה זה דוחה אותך ואת השאלות שלך ואת הממי גולם ואת תורגל ביחד, שולח את כולם לקיבין עימד ואומר, חבר'ה, תנו לי לחיות, תנו לי לנסוע, אם אני אצטרך פעם לוותר על חיי או על בריאותי, אז אני אפנה אליכם.
כן, זה גם אותו הלך רוח שהיה כדי להזריק.
זה נכון. אבל הלך הרוח הזה משרת אותנו היום בנושא של הבחירות. אוקיי, לצערי, אבל יש בזה גם יתרונות, כי האנשים האלה הם רובם אדישים לכל. זאת אומרת, הם פשוט פיתחו, הם הקימו חומת הגנה כנגד השיטה, כנגד המדינה, כנגד המזריקים, כנגד כולם, וזה ימצא את ביטויו בקלפי. זאת אומרת, האנשים האלה בעצם לא התערבו כרגע במשחק. מה שאתם רואים כרגע בערוצי השקרים, ערוצי הגז והמלט והנפט, אתם רואים איזשהו משחק שנועד בכוח להחזיר אותנו לתוך המעגל הזה.
דיקטים קוליסות על במת תיאטרון בבימת הנוער ברחובות.
נכון. ולכן, בסך הכל שמדברים על מחאה, תראו, אני אלך אתכם למקום הרבה יותר קטן מבחינת המשמעות שלו, כמו מלחמת יום הכיפורים. את המחיר של 73, העבודה, מה שנקרא אז המערך, לא שילמה ב-73. היא שילמה אותו ב-77. חלפו 4 שנים עד שהדברים נקלטו, עד שהדברים נתפסו, עד שהדברים עובדו. ואתה מדבר פה על טראומה של, אני לא זוכר בדיוק כמה, 20,000 משפחות. זו טראומה קשה, או אולי 50,000 משפחות, כולל אלה שאיבדו פרנסה ו... בית ובריאות. כאן אתה מדבר על... 5 מיליון אנשים שניסו לפחות תיאורטית לפגוע בבריאותם, שמיליון מהם לקחו להם את כספם. את בתי העסק שלהם, את הזכויות הכי בסיסיות שלהם כאזרחים. אתה לא יכול לצפות שהם בתוך כמה חודשים יתעוררו ויגיבו. הם לא מגיבים והם צודקים, כי זאת ההישרדות. אבל דבר איתי על מערכת הבחירות הבאה, אם תהיה, בעוד שנה או שנתיים. דבר איתי על מה שקורה כשהדברים ייקלטו. הרי לא לעולם אפשר יהיה להתעלם מזה שאנחנו משחקים את המשחק הפוליטי והולכים לראות את מכבי חיפה נגד פריז סן ז'רמן, וסביבנו צונחים אנשים ומובלים באמבולנסים לבתי החולים. אי אפשר יהיה להסתיר את זה. אוקיי, וברגע שאי אפשר יהיה להסתיר את זה יותר ולדחוק את זה, אז המחאה הזאת, הצורה, תצטרך למצוא דרך. היא תתפרץ.
נכון, נכון. אבל בעיקרון כמעט כל מה שאתה אומר יכול ללכת לשני הכיוונים. הוא יכול ללכת למקום של לא להצביע כלל, והוא יכול ללכת באותה מידה למקום של שימו את הפתק לאומץ, וזהו, זה יכול לגדול תוך כדי תנועה, לא משנה, זה אפיק נוסף, זה יעלה לתודעה, באותה מידה.
אני אגיד לך את האמת, אבל הרי זה לא מפריע לי.
לא, גם לי לא, אני רק...
זה לא מפריע לי, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה באמת לא מפריע לי. אומץ נראית לי כנקודה מאוד איזוטרית, בתוך כל התהליך העצום הזה שאנחנו... עוברים עכשיו. מבחינתי, הייתה מלחמה, הייתה מלחמה נקודתית. אני לא יודע אם ניצחתי או הפסדתי. יכול להיות שהייתי צריך לנהל אותה פחות זמן, וגם פחות בנחישות. אבל היא באמת, כן, תשמע, אני פעם, בעברי הרחוק, הגנתי, לא עסקתי אז בעיתונות חלילה, הגנתי על אריה דרי מפני מוטי גילד ומלי קמפנר, שתקפו אותו עד זוב דם. נדמה לי שאם אנחנו נתבונן היום, הגנתי כיועצתי, לא, אני לא עורך דין, אני משפטן ואני לא עוסק בזה, אבל כיועץ תקשורת וכאיש פרסום, הגנתי עליהם מפני התקפות הזעם של גילד וקמפנר. ודרי, אגב, אם תשווה את מעשיו ועלילותיו, למה שאנחנו רואים היום, נדמה לי שהוא גנה בזה שלוש פיילוט ששימשו לו כג'קוזי.
ילד.
הוא אפילו לא ילד, הוא תינוק. ומה שאני רוצה להגיד, בזה אני אסכם את המשפט הזה, נדעמתי לראות את הנחישות ואת העקביות ואת ההתמדה ואת ניצת התפרים בצווארו של דרי. בתקופה ארוכה שמתי את מוטי גילד בזה שהוא בחר לעצמו מטרה ואחר כך הוא יורה בה. אבל אני יכול להבין את הלהיטות הזאת של היום, במבט לאחור, הלהיטות הזאת של עיתונאי, לחשוף את האמת ולהיצמד לה, וככל שאתה מקבל יותר ביקורת, וככל ששונאים אותך יותר, וככל שאני למשל, מאבד יותר עוקבים, ויותר אנשים
שקילו
את פניי.
מרגיש שאתה נוגע בנקודה הנכונה.
כן, אני מגיע בנקודה הנכונה, ואז אני לא מרפא.
תראה, אומרים שכשאתה מתקרב למלך, שולחים אליך את השומרים.
כן, זו אמירה יפה.
תמיר כה,
טוב, אני, כן, שאלה?
כן, כן, ככה זה בדרך כלל עובד, שאלה ותשובה. אני רואה שיש לך את התשובה, אם אני יכול, אני אכניס איזה שאלה, כדי
ש... לך לתשובה, תמיר,
לך לתשובה. לך, אתה רוצה לשאול את התשובה, בלי השאלה.
אני יכול לתת לך מיד את ה... לא, תשאל את השאלה, אז אני אענה ברור למשהו אחר, זה לא משנה.
אם היית פותח מלשינון לאומץ, את מי היית בוחר כקריין ההודעות של התא הקולי? את דודו ארז, את דן שפטן, ינון מגל, או שמולי סגל יפיק?
מה זאת אומרת, מלשינון, מה הכוונה?
לא יודע, הייתי צריך לעשות... תגיד, תמיר, אם אתה צריך לנסוע עקב עיסוקיך לארצות הברית, או למדינה אחרת, ובקשו ממך להתמטש, להתכופף, להתחפף מטעמי פרוצדורה רפואית כזאת או אחרת, מטוש, תעודה עם סטטוס חיסוני, קרה לך? קורה לך? איך תגיב? איך אתה מול הדבר הזה?
טוב, אני, האמת שרוב הצופים פה אמורים כבר להכיר, מי שמכיר אותי, את העמדה שלי בנושא הזה. הליכים רפואיים, יש כללים, קודים של נורמות, התנהגות בחברה האנושית. זה מה שדיברנו קודם על בכלל מה זה עם, מה זה חברה, שאנחנו בעצם קובעים כללים להסתדר אחד עם השני. אנחנו נגור כל אחד במדבריות, אני חייב לעשות את זה פעם אחת ברם גם.
אני אתן לך את זה.
כן, לא, יש לי פה נראות. אז אנחנו...
יש פה, נעשה את זה עם פירות. עם פירות עוד לא עשו את זה.
אז אם אנחנו גרים במדבריות ונפרדים אחד מהשני, אז אין הגבלה של אחד לשני. כשאנחנו חיים ביחד, צריך להיות איזושהי הסדרה של דברים, ונקבעו נורמות. בנושאים הרפואיים, זה נושאים של מה שנקרא קודש הקודשים של האדם. זה הגוף שלו, זה צנעת הפרט שלו, זה ההחלטות שלו, זה ההכרעות שלו, וזה דבר שצריך להיות מאוד מאוד, לכבד אותו מאוד. אנחנו בעצם... בגלל מה שהיה לפני שני דורות בלבד, והניסויים שעשו הרבה על סבים והסבתות שלנו.
המדינה רוויה בנישואים מדינים.
אנחנו, זה שזה חוזר על עצמו, לא סתם המורה הרוחני שלי בזמנו טבע את המושג יודו-נאצים, הוא דיבר על מנטליות שיכולה להתקיים בכל עם, כולל העם היהודי. המנטליות הזאת היא של להתהפך על אנשים, להפוך אותם לאויבים, להפוך קבוצות לאויבים, בעצם קיומם. אתה מסכן אותי, כי אתה עכשיו, כי שמעתי בטלוויזיה משהו, לא בגלל שראיתי, לא ראיתי סימנים מחשידים, לא שום דבר. בעצם קיומך אתה מסכן אותי. אני מעולם לא שיתפתי פעולה עם הדבר הזה, זה דבר שהוא צריך להילחם מלחמת חורמה נגד זה. לפי הערכתי, אנחנו במלחמת העולם השלישית, למרות שקדוש ברוך הוא עשה מהלך מאוד יפה, לא נולתה יריעה אחת, וכל העולם מתהפך. בעצם הרבה דברים יוצאים לאור. גם מבנה אישיות של אנשים, גם אומץ של אנשים, אומץ לא במובן של מפלגה. הקונספציה הזאת של לחזור בשם פחד, בשם פחד שהוא גם אם אפילו מוצדק לאיזושהי גישה שאנחנו יכולים להכריח אנשים לעשות משהו או לחייב אותם אפילו להראות לנו, כי בעצם לעשות פעולה רפואית או להימנע ממנה, ההחלטה הזאת צריכה להיות על בסיס שנקרא informed consent.
קרה לך שאמרו, בוא תתמטש, בוא תן לי, כי כולנו פה חפצנו אותנו, ראו בך גוש בשר, להחדיר בו זה. קרה לך שאמרת בו סיטואציה שאתה צריך להגיע, הילדה שלי כיתה א', יום ראשון היה כנס של הורים, ולא יודע, הצגה, הם עשו איזה משהו, ממש בשבוע הראשון בבית ספר, וקיבלנו הודעה, בלי תו ירוק, ההורים לא יוכלו להיכנס.
תורה.
מה עושים? אני יודע איך פעלתי, אני נכנסתי, ביול מינס, לא...
אתה יודע שהמשטרה כבר ממליץ, אגב, עכשיו להגיע לקלפיות עם מסכות.
כן?
כן. כי לא יכול להיות, ואמרתי את זה כבר לפני חצי שנה, לא יכול להיות שתהיה מערכת בחירות שבה לא נידרש להופיע עם מסכות. כי המסכה צריכה להיות חלק מהליווי של המשטר לתוך הקלפי, לתוך המקום הכי אינטימי שבו אנחנו כביכול אמורים לבחור בחירה חופשית.
אגב, בניו יורק...
וברגע שאנחנו מאמינים שהבחירה החופשית הזאת, בתת המודע, דרך המסכה, כן, גם קובעת חלק מעתידנו, או היא צריכה לקבוע האם נצליח לקבל את הטיפול שאנחנו זכאים לו בהמשך, האם אנחנו ממשיך להיות ידידי המשטר, האם הוא יחבב אותנו, האם הוא צופה בנו כשאנחנו מצביעים או לא עם המסכה, אז אנחנו נופלים שוב לתוך אותו משחק שבגללו לא יראו את קצה הציפורן שלי בקלפי.
אבל אוקיי, עשו פיצויים, כאילו נתנו פיצויים לכל מי, כל הכבאים והשוטרים שפיטרו אותם.
אגב, בפעם הבוקר מה שאני סופר.
כן.
הבוקר המשטר הודיע ש...
שהם מחזירים אותם.
חבר'ה, תבוא לקלפיות עם מסכות.
כן.
רק להיות חד משמעית וברור לגבי השאלה שלך, בוודאי שלא שיתפתי פעולה עם זה, נלחמתי בזה, אני חושב שכל אמצעי, כל אמצעי, כולל זיוף, כולל כל דבר, הוא קשר לחלוטין, כיוון שאתה מתעסק פה עם טומאה.
אני מסכים.
סטנית.
ממש ככה.
זה המקור, אבל רוב המשתפי הפעולה הם מה שנקרא אידיוטים שימושיים, הם לא עושים את זה מתוך רוע ורשע. תראה, גם היום אני רואה את אפילו בישראל, אני רואה הרבה יותר מאירופה, אנשים שמסתובבים, זה תלוי גם במדינה, המבוגרים הרבה, אבל לא רק, עם המסכות על הסנטר או על חצי פה, אנשים כבר הכניסו להם, החדירו להם למוח שהדבר הזה נותן להם משהו, איזשהו ביטחון מסוים. לפי הערכתי יש בזה אלמנטים פסיכולוגיים.
ברור.
שאדם מסתיר את הבעות הפנים שלו. אנחנו חיים בחברה שרוב הפרטים בה, האינדיבידואלים מרגישים חלשים. אנחנו חיים בחברה מעוותת לגמרי, ואני רוצה להרחיב עוד טיפה, למרות שאני קצת אתפזר פה, כי יש פה כל כך הרבה נקודות חשובות להתייחס אליהן. תחשבו על זה רגע, מה זה מדינה? מה ההבדל בין מדינה לקאט? לקאט יש מנהיג, בקאט אי אפשר ללכת נגד החוקים, לקאט יש תקסים, וכמובן לא כל אחד יכול להיכנס לקאט, המדינה מתנהלת מאוד 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 כמו קאט. היא כופה את עצמנו עליה. ואני כן הייתי רוצה לקחת את השיחה הזאת, גם לגעת קצת בעתיד, כי גם אמי אומר, אנחנו רוצים לדבר על העולם החדש קצת. מה זה העולם החדש הזה? איזה סוג של חברה אני הייתי רוצה לחיות? עכשיו, השאלה עד כמה זה בידיים שלנו. עכשיו, דיברנו על זה, הזכרנו את הקדוש ברוך הוא. אני אדם שמכיר הכרה שאני משתדל לחיות אותה ביום יום שלי, שיש דין ויש דיין. שאנחנו נבעטנו פה לעולם, לתוך העולם הזה, ואנחנו גם נבעט החוצה. אני לא מדבר רק על יום הלידה ויום היציאה, אני מדבר גם כל יום שאוכלים לישון וכל יום שאוכלים בבוקר. יש לנו איקס שעות שאנחנו בזמן העירות, כי בשינה אנחנו לא ממש פה, ואפשר לפעול פה. עכשיו זה עולם המעשה. אפשר להגיד, יש דין ויש דיין, שקדוש ברוך הוא, אני אשב רגל על רגל, ונחכה עד שעת, הוא יסדר תענים. לא תקצה יד השם, הוא לא צריך עזרה מאיתנו. אבל יש פה משהו מאוד מיוחד. העולם הזה הוא בעצם הבנייה של אותו עולם עתידי, העולם הבא, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שבו בעצם אנחנו בוחרים מה צריך להיות. ואנחנו נמצאים היום בדור מאוד מעניין, כי היום עם כל הטכנולוגיה, ומה שאנחנו רואים כרגע בכלל, הממשלה והממשלות בעולם, וכל הגלובליזציה, וה-WHO, והארגון האקונומי,
CDC, פורום כלכלי עולמי, או WHO.
זה הכל ניסיון של אותה חיה פצועה, לפי דעתי חיה גוססת, שיש לה עוצמה אדירה, כי היא עד עכשיו החזיקה את העולם. והיא אגב המשך ישיר של כל המלוכות והשושלות וכל הדברים האלה, וזה כבר מגיע לקצה.
שנקרא עולם הישן.
ולכן גם יוטיוב ופייסבוק, שבעצם יצאו לעולם ויצרו משהו אדיר, וגוגל, הם היום נשלטים על ידי כוחות הרשע האלה, מכיוון שהם מנסים איכשהו לבלום משהו שלפי דעתי כבר לא יוכל להיבלם. אבל השאלה,
להוסיף על מה שאתה
אומר, איך מגיעים לשם, לעולם החדש? פה יש מחלוקת, אפילו לא מחלוקת, אבל יש פה דיון
פתוח. יש איזה כלל כזה של את זה לעומת זה ברא אלוהים. זאת אומרת, לאום לאום יהיה מעץ, כאילו. אז אומר, אם באמת עכשיו כרגע זה נראה שיש מהלך גלובליסטי שלילי, סטני, של גזל זכויות אדם, של הזדווגות עם האלגוריתמים, להכניס אותך לתוך זה, אז בצד החיובי, אולי יש שם איזה משהו שמחכה לאיזה ייחוד מנטלי, למה שנקרא, הדברים הבסיסיים של אהבת לרעך כמוך, תדרים חיובים, תקשורת של פנים מול פנים ולא תקשורת של מסכות, רופאים שאולי מקשיבים ומסתכלים עליך מעבר למוניטור. אז אולי זה הצד, אם אנחנו רגע מתרסקים, עולים למעוף קצת רומנטי של המציאות, ואולי כדאי גם לגעת בזה יותר, לדעתי לא רוצים לתת לנו לגעת בחזון, ברומנטיקה של הדבר, אלא משאירים אותנו, גם בתוך המריבות הקטנות האלו, זה רווח מעולה בשבילם.
ספר לך משהו על דין וצדק, כי תמיר הזכיר את הנושא של השיחות והזיוף וכל מה שקשור במערכת הזאת, ותמיר אומר, זיוף הוא לגיטימי בעיניי כדי להיפטר מהרעה החולה הזאת. אז זה מזכיר לי שלפני שנים הסתבכתי באיזשהו עסק שהקמתי, זה קורה לי לפעמים, מעט לעט, כלכלית, ובאה לעזרתי חבורה שאם להגיד את זה בעדינות, בשעה שאני הייתי רשגד בצופים, הם היו במקומות אחרים. אני לא ידעתי את זה מראש.
אתה רואה לי צבע אפור קצת מרחף עליך.
אפור זה הצבע הכי בהיר שאפשר לחשוב בסולם הצבעים. לא ידעתי מראש. כן, ונעזרתי בהם והלכנו איזושהי כברת דרך. ואני הסתגלן, התיידדנו, הקמנו חיים שותפים ועסק משותף. אחד מהם היה מספר שתיים של אחד היותר בכירים דאז. בכנופיה ובאיזשהו שלב הייתי צריך או התבקשתי להעיד באחד מבתי הדין שלהם, כי היה איזה סכסוך קטן על 2-3 מיליון שקל, ולא כך שמחתי בזה, אבל אתה יודע.
זה במדינת בארץ הקודש או באירופה?
לא, 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 בארץ הקודש, רק אחרי שנים רבות אני מספר את הסיפור הזה. והוסעתי במרצדס שחורה נהג שעיניי קשורות, שאני לא רואה את הדרך, והגעתי לאוהל. שבו התכנס בית הדין, והיו כל מיני סוגים של בורקס קטנים ובורקיטס גדולים, ובווריה ומיני תרגימה אחרים, והיה לה כיפק, והתנהל משפט. ובסוף המשפט הזה, שתוצאותיו כמובן נקבעו מראש, אחד הצדדים נאלץ לשלם לשני איזה 100,000 דולר. ואז הזדעקתי, כי שוחר הצדק שבי התעורר. ואמרתי למערך שלי, תגיד, ככה אתם עושים צדק? זה דין ומשפט אצלכם? אז הוא אומר לי, תשמע ממי, יום יבוא ואתה תראה שאנחנו הפושעים הכי קטנים שהכרת אי פעם. ואמר וצדק, וכשאני משווה את כל המעללים של הכנופיה הזאת דאז, אני לא מדבר על מקרה רצח, כי היא לא עסקה ברצח, וגם לא באונס, אבל כשאני משווה את כל המעללים הכלכליים, זה התחל משהו של לפני 20 שנה בערך, למה שקורה היום, אז הם באמת כחגבים היו.
נמי, יש פה, אנחנו פה ברמת גן, אני 15 שנה פה, יוצא לי לפגוש משפחות פה ושם, בני משפחות וזה, יש להם ראייה מאוד ברורה על הפשיעה שקורית תחת הכותרות, תחת המוסדות. לאנשים שהתעסקו פה בפשיעה, יש להם ראייה מאוד ברורה. תביר, אני מחזיר אליך כי כאילו היית באיזה...
כן, אני רוצה להתחזיר לדברים. הזכרת עכשיו למשל את הנושא של גם, דיברנו על קאט, שהמדינה היא כאילו, יש הגבלה מאוד דומה לקאט. קאט גם יש לה סמלים. אז אפשר לראות, אני לאחרונה למדתי את זה, לפני כמה חודשים, אבל שבית המשפט העליון, המבנה שלו, האופן שבו סרטטו ובנו את זה, שזה נראה כמו אקדח, שזה נראה שזה מופנה לכנסת וכן הלאה.
כן, יש את כל הסימבוליזציה הזאת של פירמידות, של עיניים, של כל הדברים האלו. אגב, הפירמידה ביהדות, תשים לב, כאילו בפירמידה ברגיל היא כאילו שיש איזה מנהיג ולמטה המונים והוא שולט עליהם, אבל ביהדות יש את המנורה, זה מתחיל ממקום צר ועולה למעלה. ככה רוצה שהמלך, או מי שהבסיס של הדבר הזה, רמת הביטול שלו, שליחות הציבור שלו אמורה להיות גבוהה יותר. המלך הוא היחידי, אגב, ביהדות שמתכופף עד כדי השתחוויה בתפילת עמידה, כדי לומר לך שהמלך היהודי לא רוצה למלוך, בניגוד למלכים שאנחנו רואים מסתובבים, מחפשים את ה... אז כן, זה בקשר של הסימבוליקה של זה. אנחנו נעשה הפסקה, אתם רוצים הפסקה כמה רגעים? אתה רוצה לסיים את הנקודה?
כן, אני אסיים את הנקודה בקצרה, למרות שאתה עוד פעם, אתה שואל עורך דין, זה ייקח שעה עד להפסקה, אבל בשתי מילים. קודם כל, תתייחס למה שאמרת לגבי המנהיג אצל היהדות, הרי משה רבנו, שמקובל עלינו לפי ההלכה, כבחיר המין האנושי, בעצם היה ענב מכל אדם. הדבר האחרון שעניין אותו זה להיות, להתנסה מעל מישהו אחר, וזה בעצם הטופ שאפשר למצוא בתכונות של הנהגה. אני אגב חושב שאנחנו מדברים על עולם חדש, אנחנו בעצם עוברים עכשיו לעידן שכולנו מנהיגים, יש אנשים שיובילו, יעזרו לעורר את זה.
אנחנו יורים בשלטון המומחים וכל אחד מוצא את המומחה הפנימי שלו.
וזה אומר שדווקא נצליב מידע ודווקא נסתכל על הרשתות ועל כל האינפורמציה ועל הצפת המידע הזאת, כדי שאנחנו לא נצטרך לשמוע את המנהיג הדגול שיוצא מהמרפסת ואומר לנו איך לחשוב ומה לעשות, או אם זה ערוצי פייזר.
אגב, בעולם של מכירת חיסול, גם מי שמצביע וגם מי שלא מצביע, כוונת הלב שלו היא להטיב, אז אנחנו מקבלים. בוא נעשה הפסקה.
יאללה.